שלום וברכה ובוקר טוב. שואל מאיר, אם עוג גם צדיק, אז מדוע להילחם איתו? ובכלל, למה ככה זה בהיסטוריה? אם שניהם צדיקים, אז למה לא לדבר במקום להילחם? הרי שניהם מאמינים שהשם הוא אחד, ורוצים לעשות הישר והטוב בעיניו. ולו היה משה מדבר אל הסלע, זה היה שונה? דווקא אומר המהר"ל שבין שני צדיקים יש התנגדות, משום שכל צדיק רואה את העולם דרך המידה של הצדיקות שלו. יש אמירה של הרב שלמה זלמן אוירבך, שאמר שכל צדיק קיבל מסר מהשמיים שהשיטה שלו היא הנכונה. רק הוא לא יודע שגם הצדיק השני קיבל מסר כזה על השיטה שלו. עכשיו לגבי עוג מלך הבשן זה משהו אחר. סגנון הצדקות שלו בא להתנגד לסגנון של כנסת ישראל. זה צדקות פרטית, קדושת הברית, והוא בשביל זה רוצה לעכב את ההתפתחות ההיסטורית הנותנת מקום לכנסת ישראל כאומה לפעול בהיסטוריה. ולכן הוא נלחם בישראל, הרי היוזמה של המלחמה היא שלו, לא שלנו. האם אם משה היה מדבר אל הסלע זה היה שונה? ייתכן מאוד שכל העולם היה שונה אם היה דיבור אל הסלע. שואל פרנק, שלום הרב. הרב אמר שבלק ידע שכוח של העם הזה בפה. איך הוא יודע את זה? מתי הוא ראה את זה? נדמה לי שישראל עוד לא התפלל לשם ישירות עדיין, אפילו פעם אחת, אלא רק ביקש ממשה להתפלל עבורו, תודה ויום טוב. מאיפה הוא ידע שהכוח של האומה הזאת בפה? יש דברים שאפשר להרגיש. לפעמים אתה מרגיש שכוחו של אדם בפי, לפעמים ידיו וכדומה. עכשיו, מה אתה אומר? עכשיו, לגבי הטענה השנייה, אז זו השאלה השנייה שהוא שואל, שעל זה לא הספקתי לענות. מדוע לא הספקתי לענות? כי אני עונה על כל שאלה בנפרד. ככה זה אצלי. לגבי השאלה, האם בני ישראל כבר התפללו אל השם? אנחנו רואים במלחמת הכנענים מלך ערד, שבני ישראל התפללו, ולכן ודאי שהייתה כבר תפילה לשם, ולא רק שביקשו ממשה. עכשיו, לגבי האם במצרים הם התפללו, יש מקום לדיון על כך. היא כתוב, ויזעקו בני ישראל, ויאנחו בני ישראל מן העבודה, ויזעקו. ותעל שבעתם אל האלוהים מן העבודה. אז לא כתוב שמפורש שהם התפללו אל השם, אלא שהם אמרו, אוי, זה כואב. והדבר הזה, באופן סמוי, היה תפילה אל השם, שעלתה אל האלוהים מן העבודה. גם בפרשת כי תבוא, במקרא ביקורים, כתוב, ונצעק אל השם אלוהי אבותינו. אז ונצעק כתוב עם זקף קטון, עם זקף גדול. כאילו ונצעק. וזה עלה אל השם אלוהי אבותינו. בכל מקרה, כן התפללו לפחות מול הכנעני מלך ערד. וישמע השם בכל ישראל כתוב שם. טוב, אנחנו ממשיכים בפרק כ"ב. באמת? כן, וואי, זה מעניין. תודה שאתה פה כדי להזכיר לנו שאנחנו בפרשת בלק. אנחנו בפרק כ"ב בפסוק ה', פסוק ה' בפרשת בלק, נכון? כן. וישלח מלאכים אל בלעם בן בעור פתורה אשר על הנהר ארץ בני עמו לקרוא לו. לאמור, הנה עם יצא ממצרים, הנה כיסה את עין הארץ, הוא יושב ממולי. עכשיו, בלעם בן בעור, פתורה אשר על הנהר, אז מדובר פה באדם שהוא בא מהאזור של לבן הארמי. לכן לא בכדי, חזל זיהו את בלעם או עם לבן, או עם הבן של לבן. על כל פנים, אותו עיקרון שמנחה את בלעם, את לבן הארמי, מנחה גם את בלעם. הכיצד? הרי לבן מצד אחד הוא אבי האומה הישראלית מבחינה מסוימת. הרי האימהות הן הבנות שלו. מצד שני ברגע שהאומה מצליחה, כלומר, מגיע הזמן שמשפחתו של יעקב תצא מבית לבן ותתחיל לפעול כאומה, מאותה שעה הוא רוצה לעקור את הכל. כלומר, הוא רוצה למנוע את הופעת ישראל בעולם. אותו דבר בלעם. משעה שעשו מה שעשו לאמורי והם עומדים להיכנס לארץ כנען, זה הרגע האחרון, מה שרגילים לכנות הדקה ה-90, כדי למנוע את הופעת ישראל בעולם, וזה בדיוק מה שבלעם בא לעשות. כן, ודאי שיש על לשאול. האם יש קרבה משפחתית קרובה או רחוקה בין בלעם ללבן? לכאורה, מה שאתה שואל, זה בדיוק מה שאמרתי בתחילה, לפני בערך 40 שניות, שאני אמרתי שחזל זיהו את בלעם או עם לבן או עם בן של לבן, או על כל פנים יש עם איזשהו רעיון דומה לרעיון הארמי. כך שזה מניח איזו קרבה משפחתית רחוקה, כך שאינני מבין את התוכן של שאלתך, שעושה כאילו שלא אמרתי כלום לפני 48 שניות. כן.
למה בעצם יצחק שלח את יעקב אבינו להתחתן עם לבן שהוא
נחשב לשם? כן, זהו. זה השאלה היא, מה זה בדיוק ארמיות? ארמיות, אפשר לומר, זה השורש של ישראל בגלות. זה כמין, אפשר לומר, רחם. כמו שמצרים היא הרחם של האומה הישראלית, כך ארם זה הרחם של המשפחה של האבות. משם אנחנו יוצאים. לפי זה גם מובן, מדוע יש קרבה בין השפה הארמית לשפה העברית, כשהשפה העברית היא השפה של המודע העברי, ואילו השפה הארמית היא השפה של התת מודע העברי. כן? כלומר, אנחנו מדברים ארמית בתת מודע ועברית במודע. ולכן היציאה מן הגלות זה כאשר יעקב מגיע למקום שלבן קורא לו יגר סהדותה, ויעקב קורא לו גלעד. כלומר, זה המעבר מן הארמית לעברית, כמו בהגדה של פסח, מתחילים בהלך מעניה וממשיכים במה נשתנה. כן, אז זה הנקודה. יש לנו הרבה קליפות שמתוכן אנחנו יוצאים. עכשיו, הארמיות זה הפיתוי הקוסמופוליטי. בעוד שמדיין זה הפיתוי של ההתבוללות בכלל. כן, הרי משה נתגדל במדיין. ולפי מה שלמדנו בספר שמות, מבחינתו של משה הייתה ואמינה שמדיין יחליפו את ישראל. כן, הרי כתוב וישב בארץ מדיין וישב על הבאר, מיעקב אבינו למד שלא נזדמן זיווגו אלא על הבאר. מה זה הזיווג של יעקב? הקמת האומה. כשמשה מתאכזב מעם ישראל, אז הוא פונה אל מדיין. כן? אז זה יותר חמור. כלומר, יש סוגים שונים של קליפות. או שאפשר לומר של מתחרים בזהות הישראלית. מבחינה מסוימת, כן. התת מודע לפעמים הוא יותר גבוה מהמודע. זה כמו שהצבע הלבן הוא יותר גדול מהצבע השחור. כלומר, אתה כותב ספר תורה באותיות שחורות על גבי קלף לבן. אז התשתית זה הלבן. הלבן מוחק את הייחודיות של האותיות השחורות. וזה בדיוק מה שהקדוש ברוך הוא אומר ליעקב, ידעתי את כל אשר לבן עושה לך. כלומר, לבן זה הסכנה של הבליעה בתוך המקור. היא האפשרות לצאת אל הפועל. כן, כן, הבנתי, הבנתי. אז השפה הארמית, מבחינה זו, היא בעלת שורש עליון מאוד, וזה מה שאמרו חכמים, שאדם הראשון בלשון ארמי סיפר. כלומר, הארמי, עכשיו, זה כמו שלמשל, העין הוא השורש של היש. אז העין יותר גבוה מן היש. אבל היש עדיף על העין. כלומר, צריך לצאת מן ההיעדר אל ההוויה. צריך לצאת מהארמיות אל העבריות. למרות שבשורש הארמיות קודמת. וישלח מלאכים, אז אם כן, הוא שולח אל בלעם בן בעור, פטורה. הזוהר אומר, פטורה בארמית זה שולחן. הוא היה כמין רבה, כלומר שמזמין לטיש שלו, לשולחן שלו, את כוחות הטומאה, את כוחות את השדים וכדומה. פטורה, כן, זה פטורה חדתה, זה המקום, זה דרך הפעולה שלו. אשר על הנהר, זה הכוונה נהר פרת, רבי חנניה.